שלום לכם רבותיי, אנחנו היום בט' סיוון תש"פ, כיוון שביום חמישי הקודם היה ערב יום טוב, אז אנחנו משדרים עכשיו במקום יום חמישי הקודם. קודם כל תמיד כדאי בקשר להתייחס לענייני דיומא, אז אנחנו מדברים, שכולם שמעו על מה שקורה במשטרה, במשטרת קריית מלאכי, כל זיופים, פתיחת תיקים לאזרחים שלווים, שלא היה ולא נברא, אנחנו רואים את הכוח והעוצמה של הממסד, אבל זה לא נגמר במשטרת קריית מלאכי, כי הרי גם מח"ש, מחלקת חקירת שוטרים, הפך להיות שם נרדף, לבדיחה של נותנים לחתול לשמור על החלב. הם אמרו שזה בסדר גמור, כל הפשעים שהם עשו, אין טעם לחקור, זה הכל מסודר. אבל אחר כך זה גם כן לכל הפיקוד דרום של המשטרה, גם אמרו הכל בסדר וגם משטרת ישראל. אז מה פה רקוב? הכל תפוח רקוב אחד מהבסיס ועד למפכ"ל. אותו דבר. וגם כן מערכת המשפט. תכינו בכבוד זה שביבי נתניהו נמצא בחקירות, בכבוד זה הוא עורר קצת השטח, ובכבוד זה התחילו לראות שכל מערכת המשפט גנבה את הדמוקרטיה, ככה אמר דודי אמסלם מהליכוד, וחיות הנשיאה של הבג"ץ, הרי היא סובלת גם משכחה, לא ראתה בכלל, כן, כשאמרו שאהרון ברק, שהיא עובדת על פי השיטה של הפיראטיות השיטתית, אמר הכל שפיט, היא אמרה, לא, לא היה כזה דבר, לא אמר. ומלוא כל הארץ משפט שהוא אמר, גם לא ראתה, לא שמע. אולי יש לה בעיה של חרשות ושל עיוורון, קצת בעיה, לא ראתה את כל העיתונים באותו זמן ואת כל הרעיונות. שבה נשיאת הבג"ץ, היא גם יש לה לוקה בעיוורון וגם בחרשות, יש בעיה בתפקוד. אבל באמת, בבית המשפט היום לא צריך להיות, לא צריך לא לראות ולא לשמוע. מספיק מה שמגיע מהתחושות בטן, זה מספיק. אז זה בסדר. אז הכל רקוף. 75% כבר, כן, בכל הסקרים, בצורה יציבה, אומרים, אין לנו, קיבלנו כל אמון במערכת המשפט. וה-25% הנותרים הם כן נותנים אמון, הם גם לא נותנים אמון. רק בגלל שבית המשפט מכוחותינו, הם עושים דברה של ה-25%, אז בסדר, אז אפשר לתת אמון. הם עושים מה שאנחנו רוצים, אז זה נקרא אמון. אז הכל רקוב, ואז כולם, כל יפי נפש, שבית המשפט הוא העבד הנרצע שלהם, ומה שומרי הסף, זה איבוד כל הדמוקרטיה, הם לוחמים נגד מערכת המשפט, נגד שומרי הסף, וכו' וכו'. אז יש פה בעיה. כל התפוח, כן, הם מודים שצריך איזה משהו קטן קצת לשפט שם קצת, אבל כל זה 99% זה בסדר. אין השחתה יותר גדולה מזה. שרואים יום יום וכל הסיפורים שהכל רקוב פה במדינה, זה בכלל לא מדינה, זה אפילו רפובליקת בננות כבר מתפקדת יותר טוב. והכל רקוב מהמסד על הטפחות. אותם מושחתים אומרים, יש כמה דברים קטנים שצריך לשפץ, וזה בסדר, אבל חס וחלילה לא לנגוע בשאין, זה החסם האחרון של הדמוקרטיה. הם כאן התבלבלו, זה החסם האחרון של הדיקטטורה. אז אין יותר מושחתים מהם, הם באים בשם החוק, זה נגד דמוקרטיה, ללכת נגד מערכות המשפט ועקיפת החוק. והסדר, אין יותר מושחתים מהם. אז זה רק טוב יצא, זה היה אולי יריעה ברגל, טוב שהם תפרו את התיקים לנתניהו, כי אז נתניהו צריך להתגונן, וככה התפרסמו עוד דברים ועוד דברים חמורים ביותר מה שקורה. אני רוצה לעוד דבר, נונו אמר לי מישהו שאביו היה מנכ"ל משרד הביטחון, שהוא כבר רוצה לצאת לפנסיה, רוצה לתת לפנסיה, כיוון שהשחיתות שם במשרד הביטחון היא גואה על כל גדותיה, קשה לו לסבול את זה, הוא מחכה לתת לפנסיה. אז לא מזמן עשו רעיון עם דוקטור מוטי שפר, הוא חתן פרס ישראל לביטחון, שהוא פיתח את מערכות ההנחיה של טיל אוויר, טילי אוויר אוויר, פתאום אחד, פתאום שתיים, פתאום שלוש. וברעיון הזה הוא מסביר שהוא גם היה לו עוד תוכנית של, שהוא קרא לזה פעמון, לגבי כל רמות הטילים, מהבליסטים עד, לטילים קסאמים קצרי טווח, אבל גנזו את זה. למה ככה? אהוד ברק גנז את זה. למה ככה? ומבקר המדינה, זאת אומרת, נוסף קשות מאוד, אהוד ברק ועוד גם המופת, שהם בעצם לקחו, קיבלו שוחד, אהוד ברק עם כל חברות התיווך של הנשק, מיליונים, זה לא סתם שיש לו, קנה דירה ב-23 מיליון דולר בדלי הקירוב, זה רק קצה הכחון של הכסף, אז הוא לא יכל להרשות לפתח את הדבר הזה. לכן עמדת ישראל שרפה טריליון שקל על כל הפיתוחים האלה של כיפת ברזל, שרבית קסמים, חץ אחד, חץ שתיים, שלא מוריד אפילו טיל אחד. אם אתם רוצים לשמוע את הרעיון שלו, זאת אומרת, נכון שאפשר תמיד לומר שכשאחד מגיש תוכנית ולא מקבלים אותו, אז הוא נגוע בדבר והוא משמיץ. אבל פה גם מבקר המדינה כבר התערב, ובגלל זה גם כן הוא זז הצידה סגן ראש המופת לפיתוח אמצעי לחימה של כל הקרביים של כל הטילים, ואחר כך נתניהו פתאום אחרי זמן הופך אותו לא רק שלו סגן ראש המופת. מי שרוצה לשמוע את זה יכול לשמוע את הרעיון איתו. הוא גם מדבר על זה ששלושת הנערים שנרצחו בשומרון, וזה היה מורב בזה בוגי יעלון, הוא לא נתן לאף אחד להיכנס, לסיירים שידעו, יכלו למצוא את זה על המקום כפי שזה קרה, איפה הם נרצחו. הוא מראה סיבות נסיבתיות, אומנם, מכל הכיוונים, שמי שרצח אותם זה שתי שכירי חרב ערביים של השבק. מה היה המניע של השבק לרצוח אותם? זה לא קשה לנחש, נגד הטרור היהודי, רצו להרער להם קצת לביטחון. אז זהו, אז יש את זה. טוב, אז ראש המוסד, תמיר פרדו, שהיה ראש המוסד, כבר אמר שהמוסד זה ארגון פשע מאורגן ברישיון. אז לכן זה לא כל כך מוזר לשמוע את זה. מי שרוצה לשמוע את כל הרעיון איתו, מוזמן לטלפן לכל הגאולה, זה 04-30-112, ועוד פעם 1-2, עד שזה מתחילים לשמוע בטלפון את הגליק, אז לעשות 33, ועד ישר שומעים את החג, גם שומעים את דוקטור אבני, בקשר למה דעתו על הפייק ניוז של הקורונה. זה בנושא הזה. אנחנו רוצים כעת לדבר על נושא זמן קצר, ואחרי זה אנחנו נדבר, נחזור ל... שלנו, של הג'נוסייד, של רצח עם שיצאה פה מפלגת השלטון מפאי בגיבויו השקט של הימין בראשו מנחם בגין, וכזהו כביצוע, ככלי מכשיר ביצוע, שדרכו הם ביצעו את זה בצורה הטובה ביותר בממשלה, זה על ידי המפד"ל, הציונות הדתית. זה בהמשך. אז אנחנו רוצים כעת לדבר על דבר מדהים. אתה לראות את זה פה? כן. אז אנחנו רוצים לדבר על דבר מאוד מדהים. יש היום לחברה הישראלית, כשאני אומר לחברה הישראלית, אני לא מדבר על הציבור היהודי, זה החרדים, יש לי קושי מסוים להתמודד עם שלושה תסביכים בהם היא נתונה. אפשר להזיז קצת את המסך. נגדיל את זה קצת, אני אוכל לקרוא. אז הראשון, נגדיל קצת את זה, הראשון הוא במישור האישי. אנחנו יודעים היום שבתל אביב יש יותר כלבים מבני אדם, והכלב הוא ידידנו הטוב ביותר. בעיתון הצפון של צפון תל אביב, קורא לכולם לפני כמה שנים לבוא לכיכר המדינה, לפגוש את כל הכלבים של הצפון, ושמהם הם הסופר אגו של החברה הישראלית. מהכלב אפשר ללמוד אחריות ונאמנות, הרבה יותר מהמורים ומההורים. זה כבר הסופר אגו. ובכלל, המדע, המדע אומר שהאדם הוא בהמה משוכללת. כאן אנחנו נתקלים במשהו מאוד מעניין. אנשים מדברים כך, חברים הטוב ביותר, נותנים אותם אחר כבוד לסלון בבית, נותנים לו מיטה, פנסיון, משהו, בן אדם. אז הבהמה, אתם יודעים שלגבי הכלב, חולוקת במסרת כליים, האם הוא מסווה כבהמה או כחיה. אבל זה לא משנה אם המדע אומר שאדם בהמה משוכללת. אז כשמדברים כולם בלעת כזה, עד כמה שהכלב והחתול, יודעים שחתולים, כבר דיברנו על זה, נדבר על זה עוד פעם בהמשך, שמינו ראש עיר חתולה בארצות הברית בשתי מקומות. אם הוא ממש אדם, זה השוויון, אולי השוויון הנוצרי הפרוטסטנטי, בהמה שווה אדם. רגע, אם כן, אדם שווה בהמה. זאת אומרת, האדם הוא בהמה. אז אחרי שמדברים ככה בשיא הלהט על הכלב ועל בעי חיים ועל השוויון הפרוטסטנטי, שבמשהו כמו אדם, וגם על הדלת שכותבים את מי גר פה בבית, גם הוא נמצא במקום מאוד מכובד שם באמצע על הדלת, שגם הוא אחד הדיירים. זאת אומרת, אתה אומר שאתה בהמה, ואז נפגעים. אתה לא מבין, זה מין סכיזופרניה? זה תסביך שהפגיעה הזאת מורה על סכיזופרניה, פיצול אישיות. מצד אחד, הכלב הוא אדם. רק רגע, אז כשאמרו לאדם, אתה בהמה? לא, פה הרגע אני לא בהמה, אני אדם. אז תחליט, אתה אדם, בהמה, המקור האינפורמציה שלך והמקור ההרצה שלך זה ספרי הנצרות הפרוטסטנטית, זה ספרי הדת שנוצרנצית המדע. כל הבנה בנוי על זה שהאדם הוא בהמה משוכללת, לכן הכל פיקציה, לא משנה. אבל זה המדע אומר שבהמה, האדם הוא בהמה משוכללת. אז למה אתה נפגע שאומרים לך את הבהמה? וכל מה נורים מחקרים, איזה אינטליגנציה יש לכל מיני בעלי חיים, אינטליגנציה, ולדולפין יש אינטליגנציה גבוהה מאוד. אז למה אתה נפגש ממך כשאתה בהמה? למה יש לך את הסכיזופרניה הזאת? אמרו לי, אני בהמה. אחרי שגמרת את העלל על הבהמה, כמו אדם, והוא גדול יותר אפילו מאדם, למה אתה נפגש ממך, אדוני, אתה בהמה? זה תסביך ראשון. במישור האישי. אחר כך יש תסביך שני שבמישור הציבורי. נושא הפרוטסטנטי. צד אחד, אדם כל הזמן משדר בחברה הישראלית את כל היסודות והערכים. ערכים, גם קלווין, הכל זה נצרות פרוטסטנטית. הוא חי ונושם לפי נצרות פרוטסטנטית. הוא חושב לפי נצרות פרוטסטנטית. כל אורחות חייו תנועים על מבנה החשיבה של נצרות הפרוטסטנטית. אז גם יהודי זה מותנה אם אתה נוצרי. אם אתה נוצרי, אתה יהודי, זה בסדר. אתה יכול להגיד שאתה יהודי, אתה יכול להגיד שאתה יהודי מוסלמי, הכל ביחד עובד. פתאום אומרים לו, רגע, אתה בעצם לא יהודי, אתה נוצרי באמת. הוא נפגע. עוד פעם סכיזופרניה. כל האחים שלך בנויים על הנצרות הפרוטסטנטית. Okay? אז מה זה נקרא לחיות עם ולהרגיש בלי? זה כבר מזכיר את השבבים. כן, כמו שאמרו בתקשורת, מה זה השבב יכול לעשות? להביא דיכאון לאדם. יכול להיות 42 מנות בחוץ, אבל זה מחובר למוח. השבב הזה מגיע עובר בדם, מגיע למוח, משדר לו תרגיש של קר עכשיו. אז זה לחיות עם ולהרגיש בלי. עוד פעם סכיזופרניה. מה אתה נפגש עם לך שאתה נוצרי? הכל כולך מדבר בשבח הנצרות. רק לא אומרים לך שזה נצרות. כדי לפחות לך לידיעות שימושי, ושתטמיע בך בלי צ'יפים, לא צריך בשביל זה צ'יפים. מגיל אפס יש את הצ'יפים שאתה נוצרי פרוטסטנט, רק לא אומרים לך שזה נצרות פרוטסטנטית. למה אתה נפגש עם לך שאתה בעצם נוצרי ולא יהודי? או אתה יהודי לפי הנצרות. אתה יכול גם להגיד שאתה מוסלמי, ויהודי בו זמנית, ואינדו ושינטו, הכל ביחד, זה בסדר. לפי הנצרות הפרוטסטנטית. אבל בלי הלפי, אתה לא יהודי, אז למה אתה נפגע כשאומרים לך שאתה נוצרי? זה תסביך מספר 2. התסביך השלישי הוא במישור היותר מוכלל, ציוני, כל אחד מתגאה שהוא ציוני, ציוני טוב, לא כולם כבר היום, האחרונים אומרים, הציונים האחרונים נשארו הציונות הדתית, ולכן מכנים אותם גזענים אנטישמיים. זאת אומרת, כל ראשי הציונות היום, מאיווט ליברמן וברק, וכולם אומרים, הם גזענים, אבל כל הגזענות האנטישמית נוצרה על ידי הציונות, והיא ממשיכה לתפקד כמו גזענות אנטישמית. למה אתה נפגע כשאומר שאתה גזעני אנטישמי? אמרת שאתה ציוני, נכון? ציוני, בלי גזענות אנטישמית זה לא ציוני. מי שלא פרוטסטנט, הוא גזע נמוך, הוא מת. רק אם אתה רוצה להיות, לחיות, תחייה, אתוס התחייה, שאומרים אתה קם לתחייה, אתה ציוני. אז גזענית אנטישמית במיטבה. תרבות זה גם מושג גזעני אנטישמי, כידוע. אם כן, למה אתה נפגע מזה שאומר שאתה גזעני אנטישמי? עוד פעם מין פיצול אישיות, עוד פעם סכיזופרניה, זה מדהים. התסביך הרביעי הוא, כשאתה שם לו אינפורמציה, אז הוא ישר בורח כל מיני מפתח גנבים בלי שום נימוקים. טוב, יש לך אינפורמציה חלקית. מה אינפורמציה? תביא לך את כל האינפורמציה. יש לך עוד אינפורמציה? תשים אותה. לא, אינפורמציה חלקית. אינפורמציה מוטה. זה משדר סימני מצוקה, תסמינים של מצוקה, לבעיה של התסבוך והסכיזופרניה. איזה מוטה. כל האינפורמציות מכל הכיוונים האפשריים מסביעים על זה שהציונות יצרה את שאלות הגזע האנטישמית. אז על מה אתה מדבר אינפורמציה מוטה? זה התסביך הרביעי. אם יש לכם פתרונות, למה יש כזה, את התסביך הזה של הסכיזופרניה, מוזמנים להתקשר עכשיו. גם לטלפון שלי, אני תמיד שאלתי, הייתי לפני איזה שבוע, הזמינו אותי לסמינר של דוקטורנטים באקדמיה, עוסקים בנושאים האלה של תיווך וזה, ואני אמרתי את זה, אז הם נפגעו. אתם, למה אתם נפגעים? ואתם תגידו לי, למה אתם נפגעים? למה, אם זה כך, אז למה כשאומרים לכם את זה, כשאתם משדרים את זה, בעצם, למה אתם נפגעים? למה זה קורה? לא יודעו מה שלענות לי. אז אם יש לכם אולי הסבר, זה טוב. יש הסבר אחד, כיוון שבנוי מהנצרות הפרוטסטנטית, שיצר אותה חולה נפש, מרטין לותר, שסבל מכמה מחלות נפש, זה טבעי שאולי יש את הסכיזופרניה הזאת של ההיפגעות מזה שאתה נוצרי. מה הבעיה? אם אתה כל כך תוגד לנצרות הזאת, תגיד, כן, אני לא יהודי, אני נוצרי. תגיד את הנצרות, זה תלוי איך שאני קם בבוקר. פעם בבוקר אני קם, אני יכול להרגיש עצמי, שאני יהודי לפי הנצרות הזאת. אחרת אני אקום, נגיש מוסלמי, אני יכול להגיד שניהם ביחד, הכל טוב, אבל זה לא היהודי. אז מה הבעיה? למה יש לך את הסכיזופרניה ואת התסביך הזה? תגיד את האמת, את האינפורמציה הבלעדית מכל הצדדים, שאתה נוצרי, פרוטסטנט, וזה הציונות, כמה לשמד את העם היהודי, להפוך אותו לנוצרי פרוטסטנטי, ובאמצעות הגזענות האנטישמית והשבחת הגזע, אנחנו עוסקים בה כרגע, ולא קרה כלום. אז מה אם אתה גזעני אנטישמי? חוץ לעצמם שזה לא יפה, טוב. אבל אל תתכחש לעובדות למציאות, אחרי אתה הופך את עצמך חולה נפש בצורה מטומטמת לגמרי, אתה בצורה של סכיזופרניה. טוב. תחשבו על זה, אם יש לכם פתרון לבעיה עם מחלות הנפש האלה, יהיו כבר בתי חולים שחולי נפש כבר מפוצצים מנתיני הנצרות הפרוטסטנטית. כי אם המייסד הוא חולה נפש, אז זה לא פלא שפה כולם, אמרנו כבר לפני 50 שנה, כבר אמרו בארצות הברית, כל אמריקאי יש לו שתי דברים, לייסנס, דוקטורט, וקצת פסיכיאטר, כיוון שהאמריקניזציה הגיעה לפה, וגם יש אחד, יהודה ויזן, שקיבל את פרס שרת התרבות, הוא אומר, כן, בשנים האחרונות, הוא מרגיש את זה בצורה מאוד לוחצת, שהכל הופך פה לאמריקניזציה, וכולם הופכים לנוצרים. זה רעיון במקור ראשון לפני 4 שנים. ופרופסור שנהב כבר הקראנו אותו, כן? שהכל פה זה נצרות פרוטסטנטית. מה הבעיה? אם יש לכם פתרון או הסבר למה צריך לחיות במצב של סכיזופרני, לחיות עם ולהרגיש בלי, תתקשרו אליי או תסבירו לי למה, ואני אעלה את זה מאוד בשמחה. כן, עכשיו אנחנו מדברים באמת, מה שדיברנו, הנושא, דיברנו על הג'נוסייד, כן? מדינת ישראל חותמת בשנה אחרי קום המדינה על אמנת ג'נוסייד, שהעברת ילדים ממקום לימוד שלהם טבעי למקום לימוד אחר באלימות נגד רצון ההורים, נגד זה, זה נקרא ג'נוסייד. תוך כדי שהיא חותמת, היא מבצעת את זה בשיא המרץ, מ-48, לא רק מ-49. ואני מדבר על הנושא הזה של הרצח עם, של שימודם של העולים, והעברתם באלימות אכזרית לאגף החילוני המרקסיסטי האתאיסטי של הדת הנוצרית הפרוטסטנטית, גם כדי ליצור רוב חילוני, ואז לבוא מגנגסטריות כזאת, לבש עם חליפה וזהו, להסתכל בעיניים, להגיד, אנחנו הרוב, מה אתה רוצה? אבל עשיתם זה עם רצח עם, עם ג'נוסייד, אז תתקנו. אהוד ברק אמר, צחק על הספרדים, אמר להם, אנחנו מבקשים סליחה. אם אתה מבקש סליחה, תפסיק להיות ראש ממשלה, תפרק את מפלגת העבודה. אנחנו רואים גם היום מפלגת העבודה, הם כבר זיכרונם לברכה או מילי, איך שתקראו לזה, איך הם מדברים גבוהה גבוהה על שחיתות של אמיר פרץ, דבר שאנחנו נהיה בממשלה ואנחנו נדאג לעובדים וכולי, כל הזה, הרי אתם עשיתם את הפשעים הכי גדולים בעולם, הפשעים הכי גדולים. בני גנץ, הרי רוב כחול לבן, גם כן למעשה הם שייכים לפלגת העבודה מיל. כן, ואנחנו יודעים מי היה בני גנץ, בריגדיר, הגנרל אהוד ברק, הוא נתן פקודה במלחמת לבנון, הוא הבטיח בבחירות שהוא יוציא את כל החיילים מלבנון, יפה, מלבנון, אבל יש צדל, צבא דרום לבנון, חלק מהצבא, מצהל. למה אתה נותן פקודה לבריגדיר גנרל בני גנץ? להכניס 300 מהצדל גם ברחו לארץ, וזה אתה סוגר להם את השער בפנים ומתחננים, ואתה יודע שהם עכשיו, אתה מוציא אותם, אתה עושה, לא בדין שדה, מיד גזר דין מוות, החיזבאללה שוחט אותם אחד אחד. לא אכפת לך? אין הכרת הטוב? הכרת הטוב זה סתם ככה, עשי לך מישהו עשה לך טובה. מצאו לך חיים של אלפי חיילים, הם לחמו בחירוף נפש יותר מהצבא הישראלי פה, הצבא של המדינה. זה מה שאתה גומל להם, דופק להם את השער בפרצוף עד לכאן, בערך גודל של כמעט חצי חטיבה, אתה מוציא גזר דין מוות לרוצחים, ועוד פעם בשיטה הציונית, יצאתי צדיק, לא אני רצחתי אותם? יש יותר גזענות אנטישמית מזה, בריגדיר גנרל בני גנץ, אז מה תגיד, קיבלתי פקודה? הפושעים הנאצים שישבו על ספסלי הנשמים במשפטי נירנברג, אמרו גם כן שהם הם עשו בגלל שהם קיבלו פקודה. אבל שם נוסיף עוד דבר, אם לא היינו קיימים את הפקודה, היו הורגים אותנו. זה לא עזר להם, תלו אותם. אבל אותך בריגדיר גנרל בני גנץ, אם היית מסרב פקודה, לא היו הורגים אותך. היה לך אולי בעיה בקידום לקריירה. כן, הקריירה התת מבנה של הארטיות החומריות הנוצרית הקווניסטית, אז אולי הקריירה שלך הייתה קצת נעצרת כל מה שאהוד ברק בשלטון. האם בשביל זה אתה מוכן לרצוח למעלה מחצי חטיבה? יש יותר גזענות אנטישמית מזה? מה היה קורה אם היית דופק ככה, היית סוגר את השער ולא נותן לחצי חטיבה של יהודים מאלה שלחמו שם, אם תשארו החיזבאללה, חיזבאללה ישחט אתכם? והייתה פה, היה פה מאומה לא רגילה. למה עם צדל שהם בשרו את נפשם עבורך, אתה נועל להם את הדלת, בגלל שקיבלת פקודה? וגם הפושעים הנאצים אמרו, קיבלנו פקודה. אתה יורגים אותנו, אותך לא יורגים. אז זה הסיפור שלך, בגדיר גנרל בני גנץ. נעבור כעת לנושא שלנו. הנושא הזה כבר, על הג'נוסייד, הרצח עם הזה, כבר נכתבו ספרים רבים. וקדושי מסמכים ועדויות, וגם נעשתה עבודת מוסמך על כך על ידי דוקטור דוב לויטן, מאוניברסיטת בר אילן. הוא קרא לעבודה שלו החינוך מחדש ותוצאותיו, והוגשה בשנת תשמ"ג, ובמרכז הפדגוגי של בית יעקב החרדי הוכנה חוברת ביבליוגרפית של מאות הספרים והמאמרים התיעודיים בנושא הזה. זה מוסתר מי שרוצה להגיע לראות רק במרכז הפתחוגי לבד, הוא יתעלף מאות מאמרים וספרים. בעקבות מחאות מול האום, אספות ציבוריות בחול ופנייה לממשלות לעצור את תוכנת ההשמדה הציונית של מדינת ישראל, בפיקוחו והוראתו של דוד בן גוריון, הוקמו ועדת חקירה. מה הייתה ועדת חקירה? ועדת חקירה היה על זה מה שעושים על מפלגת השלטון בגיבוי שקט של הימין. אבל איך יכול להיות? ועדת חקירה הייתה משהו אחר בכלל. ועדת חקירה למעשה, הכוונה האמיתית להקמתן הייתה בכלל משהו אחר. לברר מי אחראי לזה שיצר את הבקיע הזה דרך החומה, חומת הברזל הדיקטטורית, מי אחראי ליצירת לחצים בינלאומיים אלו. כפי שמוביע במטרות הוועדה, 17/1/1950 למניינם. אני מצטט, לברר, זה בשביל זה, אחרי כל הסיפור זה היה עבודת חקירה, לברר את הכתרוגים בעיתונות ומי אחראי לכך. מי אחראי לכך? היינו כדי שמנגוני החושך בן גוריון יוכלו לטפל בהם. לבחון מי אחראי לברר כתרוגים בעיתונות ומי אחראי לכך, לבחון מקורות התעמולה בחול בקשר עם האספות האסורות בחול. הרי אסור היה לפרסם את ה... כמו שעם גבלס, גבלס היה יותר מוכשר מבן גוריון, מהתלמיד שלו. וזה דרף החוצה, את כל הג'נוסייד שעושים, ג'נוסייד רוחני, ג'נוסייד פיזי. מי האדם הפושע הזה שגילה את הרצח עם שפה נעשה? זה צריך ועדת חקירה מיוחדת. סוף ציטוט. כדי לתת ידי חובה, גם הובאו עדויות מזוויעות על מה שוללו ראשי הציונות ושליחיהם בארצנו, וכמובן גם לאחר ועדות אלו, למעשה לא הסיקו מסקנות, ופשוט גזלו את העדויות. המשיכה מכונת ההשמדה הנאצית של מדינת ישראל לפעול במלוא המרץ, עד שהושגו כל היעדים שהציבה לה ממשלת ישראל, כששר החינוך פרופסור בן ציון דינור מנצח על המלאכה. כשהוא מתודרך מדי שבועיים על ידי בן גוריון, שחש שהדבר בנפשו ממש, של אי השארת שום שריד ופליט מעברם הפואר של האשכנזים וגם של החוגים אשכנזים נרחבים. בגלל גם חשש מאוד שמדינת ישראל תוכל להקים ממשלה חרדית אם לא יושמדו טוטלית כל הספרדים וגם כן חוגים אשכנזים. את הדרך האינקוויזטורית להשמדת העם היהודי כבר יתווה ברל כצנלסון, הסמן המספוני של תנועת העבודה, בכתבים כרך וב. אז בואו נשמע מה זה נקרא מצפן של תנועת העבודה, ברל כצנלסון. אני מצטט אותו בכתבים כרך וב. בדמוקרטיה נופלים החלטות על ידי הרוב, אך את בעיותינו אי אפשר לפתור על ידי הרוב. אשר רוב העם הם דתיים, אז מה עושים? על ידי ריבוי הדתיים, למשל, העולים החדשים מתימן. מה עושים? מחסלים אותם, ואז אנחנו עם הרוב, ואז אנחנו מעמידים פוקר פייס, ואנחנו אומרים, אני לא יודעים מה אתם רוצים, אתם לא דמוקרטיה, זה הרוב החילוני קבע. אחרי שרצחנו אתכם, עכשיו אנחנו הרוב. אתם לא רוצים לשמוע, אתם להיות דמוקרטיים, לא? כן, אם כן, זה הבעיה. למשל, על ידי ריבוי דתיים, ידוע גם כן המדריך השומרי, דצמבר 1956, המצמרר. כמה, זה אפשר לראות את זה, בעצם איתן בלום, גם שכפו לנו עומדר על מזרחי בשדה החברתי הישראלי, כן, שמעות ריש מבב, בו ניתנה הדרכה מפורטת. השומר הצעיר, מפאי בן גוריון ידע שהשומר הצעיר, הם יעשו את הג'נוסייד בצורה המיטבית בקיבוצים שלהם. כמה ניתנת הדרכה מפורטת כיצד לרסק את אישיותם היהודית של החניכים בכפייה בקיבוצים, ובראש ובראשונה איך לרסק את האמונה באלוקים, ובמקום זאת להטמיע בהם את האמונה האלילית המטריאליסטית, וכל תופעה או עצם ביקום יש לו כוח עצמי. חבר כנסת דוד פנקס מהחזית הדתית, הוא כיוון שהוא היה באופוזיציה בדיוט הדתית, הוא מתאר הן בשאילתה בכנסת והן בפני ועדת חקירה מצב בו שר החינוך, הפעם שלמה זלמן שזר, חקרי הנשיא המדינה, ושאר ראשי המחלקות במשרד החינוך הפכו לפורעי חוק ומתפקדים בתור אינקוויזיציה לכפיית כל מאות אלפי ילדי העולים באמצעות אלימות פיזית, ערבת הוריהם למוות, פיתורי הורים מעבודתם, על כך שהעיזו לחנך את ילדיהם לתורה ומצוות, הקעת מכות רצח, הוא כותב, להורים שלא יפנו את ילדיהם לחינוך האתאיסטי, היינו הנוצרי הפרוטסטנטי האתאיסטי. הוא איים שבן גוריון וכל מערכת החינוך האתאיסטית מובילים את העם למלחמת אזרחים. אך מלבד הגינויים, העדויות והשאילתות לא נעשו מצד החזית הדתית דבר. שיטת הפעולה שהוא נגע התבססה על השיטות שהיו נהוגות במחנות הריכוז הנאצים, כפי שמתברר חד משמעית מכל שלל הממצאים האדיר, שכאמור כונס בספרים ומאמרים רבים. נראה בהמשך ציטוטים כשנותנים בו חלק יוצאי ויוצאות כנופיות הטרור של ההגנה, הפלמ"ח, האקדמיה ושלושת הרשויות של מדינת ישראל, התיאטרון, העיתונות ותקשורת הרדיו. בכל סוגי המחנות, כפי שמופיע בספר של דוקטור אהרון יצחקי, מדינת ישראל מדינת אפרטהייד, 16/4/2010 למניינם, נצטט אותו, בכל סוגי המחנות, מחנות העולים, המעברות ומושבי הפועלים נעשה מאמץ למנוע קיומם של תמשמשי קדושה, כמו אצל הנאצים וכמו אצל סטלין, מאמץ נגד הקמת בתי כנסת ומוסדות לימוד יהודים, ג'נוסייד, אמרנו, קבוצות עולים שהעיזו להקים מסגרות אלו בבתי הכנסת אוימו מיידית ברצח ואו גירוש, וכן מי שהגיע מבחוץ לנסות להקים מסגרות חינוך יהודיות או אפילו לתרום תפילין לאחר שהתפילין של העולים הוחרמו, כן? כמו ברית המועצות, גורש לאחר שקיבל מכות רצח. המדינה דאגה בשלב ראשון לרצוח כמה שיותר עולים ולגרום לכמה שיותר בעלי מומים, כן? למשל על ידי יצירת מחנות ריכוז עם תנאים מחוללי מגפות ומחלות, מניעת מקלחות ושתייה, ניסויים רפואיים, כן, אנחנו עוברים, זה ביולוגי, כן, אז זה מחולל מגפות הדברים האלה, ניסויים רפואיים, הקרנות רדיואקטיביות, זה לוחמה כבר אטומית, הקרנות רדיואקטיביות, אמוניות וכו'. מאלה שישארו בחיים, המדינה דאגה שעבור 68,000 מתלמידי העולים שנשארו בחיים, לא יהיו כלל מסגרות לימוד, ושהם יסתובבו ברחובות, וכך במהרה יאבדו לא רק את הצלם האלוקים, אלא גם את הצלם האנוש שלהם. קראו להם המסתובבים, המסתובבים ברחובות. למה? כי צריך, אם הם גזע נחות, אז צריך לדאוג שהם יהפכו להיות גזע נחות. יש מייקירו בכך שהם גזע נחות. לא נותנים להם ללמוד. זהו, קבוצה קטנה עושים להם הסללה, כיוון שהם מנוונים, אז הם שמים אותם בנערים, נותנים להם לעבוד כמו מבוגרים במפעלי מתכת וכו'. על מאלה שישארו בחיים, המדינה דאגה שעבור 68 תלמידים לא יהיו כלל מסגרות לימוד ושהם יסתובבו ברחובות, וכך במהרה יעבדו, כפי שאמרנו, גם בצלם האנוש שלהם. במספר מוסדות שכן הוקמו, הדגש הראשוני היה לא ללמד משהו חיובי, אלא לרסק לחלוטין את הסמכות ההורית. ברגע שיש ריסוק סמכות הורית, הופכים להיות חסרי צלם אנוש, ואת הסמכות הרוחנית, ובפרט על ידי השמצתם כחשוכים והפרימיטיביים. זאת אומרת, החשוכים והפרימיטיביים האלה, כן, שהם ברמה תת בהמית, לא רק תת אנושית, הם מלמדים את התלמידים שהם הנאורים ושההורים שלהם חשוכים ופרימיטיביים. זה תמיד היה בציונות, זאת הפוך פשוט מהמציאות. אמרנו לחיות בלי, להיות עם, לחיות עם, לחיות בלי. בשלב השני נעשה מאמץ כביר לרסק את האמונה באלוקים. כן, במדריך השומרי, מסבירים להם, עד כדי כך שכל מה נדברו חומר, 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 ממילא יעוף מהראש של של התלמידים יש משהו רוחני בכלל. עם הדרכה מפורטת, כתובה, עם דפי הדרכה. לרסק את האמונה באלוקים, וכן להטמיע את הכפירה בבריאת העולם, או שהעולם קיים מיליוני שנים, את הפאות כאמור גזזו בכוח, כמו הנאצים, אך יצבו להם בלוריות. לעתים היו צריכים להשתמש בתירוץ של, שסיבת גזיזת הפאות הוא בגלל קינים. אבל כשנשאלו אם כן מדוע משרים דווקא את הבלוריות עם הקינים, תחו התלמידים השואלים בתגובה לסתירת לחי מצלצלת. מימד המהירות בהשמדה על פי הנחיית בן גוריון פעלה בהצלחה. ותום מספר שנים כמעט כל בני העולים הספרדים והאשכנזים פרקו כל עול אלוקי ואנושי. מלבד אלו שהציבור החרדי הצליח למלט מציפורניהם. כן? על כנפי נשרים, כן, וכבר דיברנו, הרב קרבני כתב ספר על ציפורני נשרים. ובפרט הצבא דאג לכך, כפי שראינו לעיל בהנחיית בן גוריון, שאליו נוגזו גם כל עשרות אלפי המסתובבים, ושם באמצעות פקודות ריסקו את כל שערי הקשר שלהם לעם היהודי, שהם הופכים לנוצרים פרוטסטנטים חילוניים, ממש כמו הקנטוניסטים בתקופת הצאר הרוסי, קנטוניסטים, הצאר הרוסי, ניקולאי, כן, גזר שאת כל הגיל צריך לחטוף את כל הילדים מגיל קטן ל-25 שנות עבדות בצבא הרוסי, לכל אחד ממונה אפוטרופוס, שהוא אם הוא לא רצה לאבד את הצלם האלוקים שלו הוא סבק מכות רציניות. זה חוזר, הסיפור חוזר. אלו שהפכו נוצרים פרוטסטנטים חילוניים אך נשארו אצלם שרידים עמומים ומעוותים מהיהודיות, כונו במשך הזמן במושג המכובס מסורתיים. מסורת ונסורת. לנוכח שמד רוחני זה, והפיכתם למשומדים, יש להפוך כיום את כל מוסדות החינוך במרכאות, שם אין חינוך, אלא רק השכלה, השכלה מעוותת, השכלה נוצרית פרוטסטנטית, מוסדות החינוך הממלכתיים והממלכתיים דתיים למוסדות חינוך חרדים עבור צאצאי אותם אנוסים, וכן עבור צאצאי אנוסי אליאנס בתקופת המושבות הראשונות לחסות הברון. ומי שלא ירצה ללמוד שם שיקים לעצמו מוסד לימוד פרטי. בוא נראה כעת את הכשרת דעת הקהל בארץ לג'נוסייד, להשמדת העם בעם היהודי, גם באמצעות סירוסם ועיקורם של העולים. אני עכשיו מצטט. בשנות ה-50 וה-60, הפסיכיאטרים בארץ תיגעו את הגברים המרוקאים כפסיכופטים. זו הייתה מחלת הנפש שלהם. פסיכופט הוגדר כמי שסובל מקשיי הסתגלות חברתית וממושכת, ללא פתולוגיה גופנית, מנוירוזה, היינו מחלת עצבים, או פסיכוזה, מחלת נפש. מי שלא רצה להסתגל, כמו ברוסיה, מי שלא רצה להסתגל, הרי אמרנו כבר, אם ראינו את האינפורמציה, שמגון כותב שהוא כולו מתלהב משיטות, שיטות של לנין ושל סטלין. אם כן, גם שמה, מי שלא רצה להסתגל למרקסיזם הסובייטי, הוכנס לבתי חולים לחולי נפש, לחינוך מחדש ולטיפול. אז מפלגת העבודה, תנועת העבודה, מפ"ם, אחדות העבודה והימין בשתיקה, ופשוט עושים מעתק הדבק אותו דבר. והפסיכיאטרים צריכים לכתוב לכולם שהם פסיכופטים לכל המרוקאים. כמו שהיום לכל אחד שמת צריך לכתוב שהוא מת מקורונה, ארצות הברית זה מכרה זהב, כל מי שמונשם בגלל קורונה מקבל $10,000 לחודש, ומי ש-96 שעות $40,000, מכרה זהב, על כל מונשם כותבים קורונה, וכולם מתים מקורונה, אותו דבר פה, כל מרוקאי פסיכופת. צריך לעבור טיפול, כמו ברוסיה הסובייטית. אם כן, זה הקמת המדינה ואלה מחולליה, אבל שמם יש שמות מפוארים, רחובות, כיכרות, מוסדות, שדות תעופה וכו'. זאת אומרת, שהחברה הישראלית היום ממשיכה להריץ אותם אחרת. הדבר הראשון זה היה להוריד בכלל את השמות שלהם, שנקרא במקורות היהודיים שם רשעים ירכב, שלא לשמוע יותר את השמות בן גוריון, מבן גוריון ועד אחרון העסקנים, לא לשמוע את השמות של החיות האלה, של המפלצות האלה. אם עדיין שמים אותם על ראש שמחתנו, סימן שלא קרה שום דבר. אומרים א', מתכוונים ב', ואנחנו ודאי לא כאלה. אז למה אתה מסכים שזה, אתה מצביע למפלגות שישאירו את כל השמות על השם, על הרחובות ועל הכיכרות ועל האצטדיונים? אבל אתה אומר א', מתכוון לב', כמו שאמרנו כאן, אתה תסביך או לא תסביך. אתה יודע את האמת, שאתה גזען אנטישמי. אתה אומר, אני חס וחלילה גזען אנטישמי, אני לא הייתי אולי עושה ככה. למה אתה נותן לגזענים האנטישמיים המפלצתיים האלה שיפארו לך את כל המדינה ויזכירו אותם על כל במה? על כל פנים, הראשונים שהשתמשו במוסנח פרימיטיבי לתיאור גברים מזרחיים היו אותם פסיכיאטרים. אבחון גבר צפון אפריקאי כפסיכופת היה שכיח ביותר בפסיכיאטריה הישראלית בשנות ה-50 וה-60, והיווה את הצידוק המדעי. אמרנו, מדעי זה נצרות פרוטסטנטית, זה הצידוק של הדת הנצרות הפרוטסטנטית, מאחורי אפליית, יותר נכון, אני הייתי אומר, הכחדת המזרחים בכלל ואת המרוקאים בפרט. באותם שנים הפסיכיאטרים בישראל יצרו צידוק מדעי להדרה של המזרחים והמרוקאים מהחברה הישראלית. אמרנו כבר שאם כן, אותם מרוקאים התנקמו עכשיו באותה תנועת העבודה, כן, אבוקסיס לוי, אמיר פרץ, הם סגרו את מפלגת העבודה עכשיו. זה המתקמה הכי מתוקה שלהם. גבריותם המרוקאית התקיפה שהתבטאה במחאה הקולנית, רוצים לרצוח אותם, נגד מוסדות הקליטה, וכנגד הניסיון לאינדוס החברתי באמצעות השירותים הסוציאליים באותם שנים, היוו איום על הציונות הבורגנית האירופית. היה נחוץ צידוק מדעי. איך לקרוא לו אדם אלים, מסוכן, בלתי צפוי, לא יכול לתור חלק בבניית האומה. מדיקליזציה, זאת אומרת, התפיסה הרפואית הפכה אותו לסוטה. איפה אני מצטט? אני מצטט, כך מסבירה ההיסטוריונית פרופסור רקפת זלישניץ, כן, הנתונים ההיסטוריים נלקחו ממחקרה על קודות הפסיכיאטריה בארץ ישראל, בתוך הספר שלה עד נפש, בהוצאת כמובן של הקיבוץ המאוחד. הקיבוץ המאוחד הוא זה שיצר את כל הג'נוסייד, הוא עכשיו מוציא את זה לאור. טוב, כיצד הפסיכיאטריה שירתה את מוסדות המדינה? התיוג הפסיכיאטרי שהפך את המרוקאי לפסיכופת נתן לממסד הציוני את האפשרות להתעלם מהתלונות שלו, כי מדובר על פסיכופת, נגד מוסדות הקליטה ונגד מצבו בישראל. לא היה צריך להקשיב. אמרנו, מתים, מנוונים, מי שלא נוצרי פרוטסטנט הוא מת מנוון. למתים אתה צריך להקשיב? הוא מת. לא צריך לא לטפל, לא לתקן את תלונותיו. אפשר היה להמשיך לנדות אותו מהחברה וממוסדותיה, בפרט שהוא כבר הוגדר על ידי ראשי הציונות כאבק אדם, אפילו אם הוא מזרחי, ממזרח אירופה. למה יותר מכל מזרחי אחר הוגדרו המרוקאים כפסיכופטים? אולי בגלל שהיה להם ניסיון חיים במרוקו, תחת משטר קולוניאלי, ולכן הם סירבו לקבל בהכנעה היררכיה מפלה ואפלייתית. הפסיכיאטרים בארץ ישראל של אותם שנים היו כולם ממוצא אירופאי ורובם ממוצא גרמני. באותם שנים הפסיכיאטרים כמו פרופסור לוינשטיין, על שמו יש גם כן מוסד, גם כן מוסדות על שמם של כל הגזענים האנטישמיים, יש מוסד לוינשטיין מוכר היום במדינה, נכון? הפרופסור לוינשטיין ואחרים האמינו באורגניקה, תיאור העם מאלמנטים לא רצויים ולא ראויים. כן, באותו שם של הספר של מקס נורדאו, אנטרטונג, להוציא את המנוונים. גם המספרים משקפים השקפת עולם זו. ב-1957 נבחן שיעור היהודים שהושפזו במוסדות הפסיכיאטריים. על כל 1,000 יהודים שהושפזו כסכיזופרנים, כן, על כל 1,000, כמעט חצי, 416 היו מזרחים, כמו ברוסיה הסובייטית. רק 129 מהגרים ממוצא אירופי, נוירוטים. אלה כנראה שלך שהתעקשו קצת להיות חרדים. 320 מזרחיים, ורק 63 אשכנזים הוגדרו כבעלי הפרעת אישיות. בעלי הפרעת אישיות, 245 מזרחיים, מול 54 אשכנזים בלבד. אבל האם הפסיכיאטרים עדיין מנסים לתייג היום ולהכפיש קבוצות אוכלוסייה גם היום? או שאולי שם התיוג הזה כבר הסתיים בשנות ה-60, אחרי מלחמת עולם, מלחמת ששת הימים. הפסיכיאטרים טוענים שהשיטות שלהם השתנו. הפירוש, כיום הם מתייגים את כל הקבוצות שסובלות מהפרעות נפשיות, כפי שאמר לי מנהל בית חולים ידוע לחולי נפש, בפרט שסקר רב שנים בארצות הברית הוכיח שכל הפסיכיאטרים עצמם, שהם הגדירו את המזרחים בתור פסיכוטים, כל הפסיכיאטרים לוקים בעצמם עם מספר מחלות נפש. לכן הם לא יכולים לראות מישהו אחר, להגיד שהוא נורמלי. תוצאה מהמגע האינטנסיבי שלהם עם המטופלים, וחינוכם הפרוטסטנטי לדטרמיניזם, שאינו רואה גם ביצירת המחלה כתוצאה מבחירתו הרעה של המטופל. בסיבה זו הם רואים במשקפיים שלהם את כלל המין האנושי כלוקה בנפשו. התערוכה החדשה מראה עובדות שונות. התערוכה תוצג ב-29.8.13. זאת אומרת, לפני 7 שנים מדובר, אני ציטטתי עד עכשיו את כל זה מהמקומון גלף גפן, ראשון לציון, 26.8.13. כתבת תדמית, מה שציטטתי, של עמותת מגן לזכויות אנוש. כן, על הרופאים הרואים ויוצאי ארצות ערב נחיתות גנטית, והוא פרופסור ליסק משה, העלייה הגדולה בשנות ה-50, כישלונו של קור ההיתוך, הוצאת מוסד ביאליק, 1999 למניינם, עמוד 59. אוקיי, אז משהומצאה השיטה כהבחנה מדעית של הפיכת כל העדה המרוקאית לפסיכופטים, ניתן היה על פי תיאוריית השבחת הגזע, זאת אומרת, גם כן אמיר פרס נחשב פסיכופת, לפי ההבחנה הפסיכיאטרית מקיר לקיר, כי הוא מרוקאי. אם כן, משומצאה השיטה הזאת כהבחנה מדעית, להפיכת העדה המרוקאית לפסיכופתים, ניתן היה על פי תיאוריית הגזע, תיאוריית השבחת הגזע, שקיבלה בציבור הציוני תוקף של תורה, אנחנו קוראים לזה תורת, כמו מתורה מסיני, וכך עדיין בידינו מוגדרת עדיין התיאוריה הזאת, תורת. אז מי שיחשוב שזהו, שזה פסה, לא, לא, עדיין קוראים לזה תורה. לבצע את השמדת העדה המרוקאית, כפי שניסחה דוקטור יוסף מאיר, על פי פקודתו של דוד בן גוריון, באמצעות סירוס המוני של כל יוצאי מרוקו. והוכחנו לאל שלדידו של בן גוריון, כפי שהוא התבטא ופעל, יש לחצל כל קבוצה שהיוותה איום על המשך שלטון הדיקטטורה הפועלית, לשונו של בן גוריון, בכל דרך אפשרית, ללא כל עכבות מוסריות ואנושיות, כפי שהיה בברית המועצות, כפי שכותב בעצמו בספר שלו, חביניו. יש פה בעיה, הנושא של מיעוט מחלות הרוח בקרב התימנים, בשירות הגזענות האנטישמית של הממסד הציוני. בואו נראה איך זה משרת את דווקא שיש מיעוט מחלות רוח אצל התימנים. עיתון הארץ מדווח, ב-13.10.1963 למניינם, על כמות חולי הרוח של עולי מזרח אירופה, תחת הכותרת עולים ממזרח אירופה סובלים מאלם החירות. אלם החירות ממסך הברזל. אני מצטט את העיתון, סטטיסטיקה, שפורסמה בשעתה על ידי משרד הבריאות, מתברר שמוצאם של 44% מחולי הרוח ב-1957 היה מארצות מזרח אירופה. כמה שמה? 44%. מהמערב, 24%. רק 2.8% היו יוצאי תימן. אך אפילו התפשטותן של מחלות הרוח באשמתו הישירה של הממסד, שהגזים, אני ממשיך לצטט, כן? שהגזים בהקצנת בעמדותיו הגזעניות, כותב עיתון הארץ, מנוצלת להדבקת סטיגמות שאין בינן לבין המציאות קשר כלשהו. בהמשך שלוש נקודות, מי יכול להפיץ דעות פרועות בתחום הבריאות אם לא אדם בעל מעמד מדעי, רשמי, מטעם המדינה? מי הוא? מדובר בדוקטור אלף מלר, מנהל בית החולים הממשלתי לחולי נפש בפרדסיה. אפילו בריאותם וחוסנם הנפשי של התימנים מנוצלים להפצת אלבונות כלפי התימנים. הוא מייחס את מיעוט חולי הנפש ביניהם לכמה סיבות. תשמעו עכשיו איך דווקא המיעוט המחלות פרוחה בקרש תימנים הופך להיות בגיבוי המדעי לגזענות אנטישמית פר אקסלנס. אחד, למה הם פחות מחלות פרוחה? כי הם מצב פרימיטיבי. שתיים, הם לא רגישים, פשוט כאי חושים. הם לא רגישים, אינם רגישים כמו האירופאים לאלבונות. שלוש, בגלל שהם דתיים. אתה דוקטור מלר גם כן לא דתי, אבל אתה שייך לדת המוצאת הפרוטסטנטית. אז היית צריך להיות כן נורמלי. ארבע, ארץ מוצאם. הדוקטור הנכבד, במרכאות, שם את כל התימנים בקלחת אחת של פרימיטיביות וחוסר רגישות. כן? זה שם, אני קראתי את זה פה בעצם, מהספר של דוקטור אהרון יצחקי, המסכה, הוצאת כותרת 2003, עמוד 288. בוא נמשיך הלאה בספר של דוקטור אהרון יצחקי. לנוכח דברי הבלע של הממסד המדעי והשמצות הסיטוניות מצדדים שונים, נדיר למצוא ביקורת שתהיה עובדתית, עניינית ואינטלקטואלית. למה? בגלל, כותב דוקטור יצחקי, בגלל הנורמות המעוגנות במשטר ובחברה הישראלית השלטת. סטייה מנורמה ערכית של תורת הגזע האנטישמית, כמעט שלא תיתכן במשטר כזה כמו מדינת ישראל, משטר מונוליטי, אחיד. הפועל בשירותו של מגזר אתני, האשכנזי, אחד בלבד. נעבור שם לעמוד 391, כותב דוקטור יצחקי. לפרופסור אטינגר היה גם אמון מלא בכישורים שלי. אוניברסיטה העברית. כותב דוקטור יצחקי, התבקשתי אז להרצות את ההרצאה המרכזית בחל התרבות בתל אביב, לרגל מחצית היובל לעליית היהודים מעיראק ארצה. הנושא שבחרתי בו הוא סקירת השינויים בחינוך של יהודי עיראק עקב עלייתם ארצה, שהוכיחה הידרדרות חמורה ביותר. מאוחר יותר נקבעה לי פגישה עם פרופסור אטינגר, שהוא היה מנחה שלו. מטרת המפגש עם הפרופסור לא הייתה ברורה. שיערתי שהפגישה תתייחס לפוסט דוקטורט שעשיתי. בפעם הראשונה הסתבר שהפרופסור כועס. פעם ראשונה. הוא בא עם ביקורת שונה הפעם, שהתוכן חמור מאוד. קיבלתי הפתעה אמיתית מחומרת השלילה של הפרופסור הנכבד. מדוע? במשך שנים לא מעטות הבאתי את דעותיי בנוכחותו באופן חופשי. אז מה הבעיה? פעם פרסמתי זה בגלוי, זה הבעיה. אסור לספר. ושם בעמוד 393 ממשיך לכתוב דוקטור יצחקי, פוסט דוקטורט היסטוריה, מעולם לא התנגד לעמדותיי. אכפת לו לדבר בתוך החדר, לדבר כמה שאתה רוצה. העיקר, יהיה פה הרודנות הסובייטית, לא לדבר את זה בנושא התקשורת, ודאי לא בכלל התרבות. אז זה חלילה. לא לגלות את האמת, את האינפורמציה. במשך שנים לא מועטות, הבאתי את דעותיי, מחובה וחופשי. מעולם לא התנגד לעמדותיי. כעסו היה רב ומיוחד. אמרנו, הרי במידות הם משהו משהו. אמרתי, אני רץ אלוקים במקום, והרגוני. כעס רב במיוחד, בגלל השימוש בחלק ההערות של ההרצאה במילה פסבדו-מדעי. מדע בדוי. כשאני מתייחס למחקר הסוציולוגי של היהודים מעיראק, שערך פרופסור אייזנשטאט, שזה בעצם פסבדו-מדע ולא מדע. הוא לא חורג מגיבוב של השמצות. סילופים, בכוונה להוציא דיבה רעה על ציבור שלם, שזוהה על פי מוצאו בטרם הגיעו ארצה, ויודיע את רגישות היתר כלפי כל ההתבטאות הביקורתית כלפי עמדות הגזעיות האנטישמיות המשקפות את עמדות הממסד האקדמי והשלטוני. לא התייחסתי בהרצאה במחל התרבות לרצף דברי הבדאי המעליבים. הפרופסור הציע שאפסיק את הפוסט-דוקטורט. אמרנו, אם ככה, אם אתה מגלה את העובדות, את האינפורמציה, לא רוצה לדעת יותר להיות מנחה שלך בפוסט-דוקטורט שלך. הבנתי שאני נדרש להגיע למסקנות שיותאמו לגישה הרשמית והמקובלת. דיקטטורה באקדמיה זה האלף בית, אחרת מי שלא עומד בדיקטטורה הזאת, אחד דתו לעוף באקדמיה. כי אינני סבור שיגיע למסקנות אחרות. ציינתי שאני אינני בנוי לומר או לכתוב דברים שאני לא מאמין בהם, שהם שקר. זאת הייתה הפעם הראשונה שהמראתי את פיו של הפרופסור, דיקטטורה, המראתי את פיו. אם כן, הבנתי היטב שבאמירה הזאת סיימתי את הקריירה האקדמית שלי. אדם מאוד מוכשר, פרופסור אהרון יצחקי, יכל להיות מראשי המל"ג. הובהר לי כי אין סיכוי שאשתלב במסגרת אקדמית. זה חרם מוחלט. אתה גילית את האמת, את העובדות, אנחנו כל כך עמלים להפוך את כל פה הנתיני החברה הישראלית לאידיוטים שימושיים, אחת דתך למות מבחינה אקדמית. מצד האוניברסיטה לא היה רצוי להביע רשמית או פורמלית את הסיבה הישירה לכך. למות זה, תמיד אומרים א' מתכוונים ב', מפני שהמשמעות הדבר הייתה חריגה מהחופש האקדמי. אתם יודעים, בארצות ישראל יש חופש אקדמי, אם זה כל מה שזה מתכתב עם הדיקטטורה של הנוצרים הפרוטסטנטים המתקיים כביכול המסגרת המונוליטית זאת, הקשיים מורמים במיוחד כמדובר בניצול הלימודים כמקצוע לצורכי פרנסה, בייחוד בתחום האקדמיה, בפני מי שלא משרת את מטרותיו של המשטר. תיאור זה, עד לפה הציטוט שלו, התיאור הזה הוא אופייני להתנהלות משטר הדיקטטורה של האקדמיה כמנזר של הנצרות הפרוטסטנטית ובפרט באקדמיה הישראלית. נעבור כעת ללוחמה הכימית נגד העולים באמצעות ה-DDT. החומר הכימי הרעיל הזה הומצא במלחמת העולם השנייה ושימש להדברת חרקים מזיקים. כמובן, מי שלא נוצרי פרוטסטנט הוא חרק מזיק. אפילו פחות מזה. אך מיד לאחר המלחמה, בשנת תש"ו-1946 למניינם, הושמעה ביקורת מדעית קטלנית נגד החומר הזה, הפוגע גם ביונקים ובבני אדם, במערכת העצבים, ובפרט במערכת הרבייה. אמרנו, השבחת הגזע למנוע ילודה של הגזע המנוון, וזה גם פוגע במערכת הרבייה שלהם. והבולטת שבהם הייתה עבודת המחקר של המדענים, קלרנס קרטם ואלמר איגנס, ומאז החלו המדענים ללחוץ על הממשלות להוציא מכלל שימוש חומר זה להדברה. בשנת תשכ"ב 1962, כן, למניינם, פורסמה עבודת מחקר מורזים אוקיי. אם כן, פורסמה עבודת מחקר של המדענית רייצ'ל קרסון. לבסוף, בשנת תשל"ב 1972 למניינם, הוצא חומר זה מהשימוש בארצות הברית, שהתברר שהוא גם גורם לסרטן הקיבה וגידולים סרטניים נוספים. ההנהגה הציונית של המדינה המשיכה לדגול בתיאוריית הגזע האנטישמי, במדע השבחת הגזע באמצעות חיסול פיזי, ניטרול וסיכול האפשרות להבאת דור שני של הגזע השמי הנחות במרכאות והמנוון במרכאות של המזרחים הספרדים, השתמשו, ישר קפצו על זה כמוצא שלל רב. אם זה פוגע בערבי הרבייה, וילידו ילדים, מצוין, סרטן, וזה ככה לחסל אותם. כן, אחרי המחקרים כאלה נחרצים, ושזה הוצא בכלל בארצות הברית מכלל שימוש, לוקחים את זה בשני ידיים ראשי הציונות, את הלוחמה הכימית הזאת, כן? ומשתמשים בחומר הזה, הפוגע במערכת העצבים, וביכולת ההתרבות, במינון גבוה, נגד העולים הספרדים, ללא הבחנה, גם מול פניהם, אמרו לי שזה היה בכמויות, כדי שבטוח זה יצליח, כן? ללא הבחנה, גם מול פניהם, והעולים נאלצו לשאוף את הרעל הזה. היום עושים זה באמצעות ריסוסים מלמעלה. כן. זה נקרא מלוגן. לשאוף את הרעל הזה, שאמור היה לפגוע במערכת העצבים שלהם ויכולת התרבותם. החומר הזה הופעל נגד עולי ברית המועצות האשכנזיים בעליית גרומיקו. נראה שראשי הציונות ועושי דברם חששו שהחומר הנ"ל לא יחסל לחלוטין את יכולת ההתרבות של העולים הספרדים, ולכן הם התיזו ישירות את הרעל הזה לעברי הרביעה של הספרדים, גם באופן משפיל, ולכן מפני הבושה הם לא סיפרו על כך ההורים לדור הבא, על זה. עד היום עדיין לא הוכרזו כל אותם עשרות אלפי חניכי הציונות, מראשי הממשלה ושריו, ועד אחרון הפושעים שהשתתפו במסע להשמדת העם הרוחנית, הנפשית, והפיזית של העם היהודי באמצעות לוחמה ביולוגית, כימית ואטומית לפני הקמת המדינה ולאחריה, כמי שביצעו פשעים נגד האנושות. אני מזכיר בספר עמוד 5. והדרישה להעמיד אותם לדין כפי שנשפטו ראשי הנאצים ועוזריהם בנשפטי נירנברג. העובדה הזאת מצביעה על כך שכמעט כל פריטי החברה הישראלית, או שהם לא יודעים על כל האינפורמציה שהובאה כאן, או שהם מבינים במרכאות את מיניהם, היות והחינוך הגזעני האנטישמי הציוני נשאר צרוב בליבם, איך אומרים את זה היום? בגנים. אלא שכיום משתמשים ברטוריקה הגזענית אנטישמית שונה של אותם רעיונות נגד הספרדים ונגד העם היהודי, החרדים, הספרדים והאשכנזים, כשוויון בנטל, או צורך לשלב את החברה החרדית בחברה הישראלית, או הכרזה הגזענית האנטישמית של המל"ג, שזה חובה לאומית לשלב את החרדים באקדמיה, או ההכרזה הגזענית האנטישמית של ראשי המל"ג, הייתי יותר יותר, המשימה הלאומית לשלב את החרדים באקדמיה, שהפכו בנוצרים פרוטסטנטים בהצהרה, באמצעות אלימות כלכלית ופיתויים מיסיונרים כספיים, הכל בחינם, רק תבואו. מלגות בחינם הכל, רק תבואו, המיסיון הנוצרי הפרוטסטנטי עובד קשה מאוד. או מניעת הוצאות כספיות מהמתפתים היהודים ללמוד במיסיון הנוצרי הפרוטסטנטי האקדמי, במוסדות האקדמיים המוסווים, על ידי כל מיני שמות אחרים, כדי לבלבל את החרדים. השמדת עולים מהמזרח התבטאה לא רק פיזית ורוחנית, אלא גם נפשית. כיוון שרוב 20 ארגוני הפשע המאורגן במדינת ישראל שייכים לצאצאי העולים האלו, הספרדים, וגם כמעט כל הנערות שחיים עם הערבים בכפרים שלהם ומוקים על ידם הם מצאצאי עולים אלו. ועל פי נתוני ארגוני ההצלה יד לאחים ולב לאחים, וכן רובם המכריע של המובטלים הינם מעולי המזרח, וכן 99% מדיירי הדיור הציבורי. ואתם יכולים לדעת, כשיצאו ארגון של רבניות בקריאה לבנות הספרדיות לא להתחתך, תתחתן עם ערבים, כן, זה מסעת נפשם של ראשי הציונות, אינטרטום, להוציא את המנוונים שילכו שם לכפרים, יוצא אהוד ברק הידוע, אותו פושע, והוא יוצא נגד ארגנומית. מה אתם חושבים שהוא אומר, מה הסיבה שהוא יוצא נגדם? כן. נו, הרי אומרים, אתם מהפוך. אתם גזעניות. הוא גזען אנטישמי, הוא רוצה לדחוף את כל הספרדיות החוצה, לשם האנטרטונג, להוציא את המנוונים לכפרים הערבים שחיו שם ברמה פרימיציה, והם גזענים. אומרים א', מתכוונים מת, ואומרים את זה על אחרים. ובכן, נביא כעת, בזה נסיים, עדות על הלוחמה הכימית של הממסד הגזעני האנטישמי הציוני, נגד עולי עיראק, זה מהחיבור, כן? אפשר לראות את זה על המסך, את הכתבה הזאת של ברוך נדל, אוקיי? כיצד שבר הממסד את יהדות עיראק. אני לא אקריא פה את הכל, רק אקריא קטע קטן. ב-1947, ישו FTMF 6 את הריבוע, קצת מעל הריבוע. ב-1947 ישבו בעיראק קרוב ל-150 אלף יהודים. 120 אלף מהם עלו לישראל בשנים 1948-53, אך מתוכם 65 אלף עלו במשך, בהמשך כמה חודשים, מרץ, יולי 1951. העלייה הזאת נתקבלה בישראל בצורה שהמילים אכזריות ואיבה יפות מדי לגביה. מנהל רשת בתי הספר היהודים והכללים בבגדד אמר לי, כותב ברוך נדל, אמר לי, בבוקר הייתי איש חשוב, ידוע ומכובד, שאחיינו של ראש הממשלה קורא לי מורה. אחר הצהריים, הגעתי פה לארץ, עמדתי בתוך מבנה ענק ללא רצפה, מבנה עשוי עץ, לא מעוקצה, וסביבי מאות גברים, נשים וילדים. הנשים אולצו להרים את סמלותיהן בפרסיה בפני הגברים, והגברים אולצו לשלשל את מכנסיהם בפני הנשים. ואז, מבלי שנבין מה שקורה, ניגש אלינו מישהו וריסס את איברי המין שלנו ב-DDT. בלילה נמצאנו במקום שומם, בין קוצי ענק, בתוך אוהל, כן? ותנים מייללים מסביבנו. עולי עיראק הושלכו אל מחוץ למחנה. נו, בסדר. זה, הוא לא ידע שזה מקס נורדאו, אין טרטום, להוציא את המחנה, את המנוונים מחוץ למחנה. למקומות רחוקים בהם הוקמו מעברות, שזה בעצם, כפי שכבר ראינו, מחנות ריכוז יותר גרועים בתנאים שלהם מחנות ריכוז בהשמדה של הנאצים. בתהליך מחריד של שחיקה יומיומית, במחסור, ברעב, התעללות ביוקרטית, הייתה אז מעברה איומה, שאיש לא רצה ללכת אליה, מעברת חלסה, כיום קריית שמונה. אך אם בא עולה ואמר, אני רוצה להישלח למעברת חלסה, כי שם נמצאים בני משפחתי, מיד שלחו אותו למקום אחר, הרחק מחלסה. הממסד אשכנזי שבר לדעתי את יהדות עיראק, משום שיהדות זו הייתה משכילה, מבוססת מבחינה כלכלית ובעלת מבנה חברתי מגובש היטב. לא ניתן לרופאים אלו, לבנקאים, עורכי הדין שבאו ושאלו מעיראק, מנהלי מסילות ברזל אלו, לפקידים בכירים והמורים, לסוחרים ולסופרים, להיקלט בישראל בצורה אנושית, היו עולי עיראק שולטים עד מהרה בחלק ניכר מהכלכלה שלנו, ולאחר מכן גם במדיניות. אין ספק שלמדינה היה זה טוב יותר, אבל הממסד האשכנזי רע יותר. לימים הצליחו עולי עיראק לברוח מהגורל שהועידו להם אשכנזים הציונים, כיוון ובין סדקי הממסד חזרו והיו לעורכי דין, לרואי חשבון, לסוחרים ולפקידי מדינה. אבל העדה הגאה התפרקה, וכיום אין בכוחה לסכן את הממסד לקבל חלק בשלטון. ובינתיים קמו במרכאות הוגי דעות ומדענים במרכאות, כותבי ספרי לימוד וסוציולוגים, ומדברים על פער אובייקטיבי בין עולי המערב ועולי המזרח. חוק הגורל, נפסיק פה. תודה רבה לכם על ההזנה. כל טוב.